אנשים שחושבים שהעיון, העיון מגיע מלראות עוד ספרים. עכשיו ראיתי, בעיקר אנשים צעירים, אז הם רוצים להגיע לעיון חזק ועמוק, אז הם רוצים לקחת עוד ספרים ועוד ספרים ועוד ספרים. אז שמעתי פעם פירוש, אומר, ודיברת בם. מה פירוש ודיברת בם? שבן אדם עוסק ועומד בסוגיה שהוא בא אוחז, וקורא אותה עוד פעם, ומשנן אותה, ומחזיר אותה עוד פעם בפה, ואומר אותה ומגיד אותה, זאת אומרת, הוא מדבר בסוגיה הזאת, שם הכל תמון. זאת אומרת, כל החידושים, כל הדברים, הם בסוגיה עצמה, לא צריך לחפש. הייתי הרבה שרוצים ככה להגיד איזה משהו מרשים, אז הם מסתכלים את הסוגיה, ומיד פותחים ריטב"א, רשב"א וכל זה. העיון הספרדי לא היה ככה, היה ללמוד את הסוגיה ומהסוגיה עצמה להוציא את הכל. הוא משאר בן ציון אבא שאול, ככה אני שמעתי, אני לא למדתי את זה, אבל אומרים שהוא אומר ככה, היה קוראים את הגמרא ומפרשים את הגמרא איך שהם מבינים, כאילו הוא קורא את הגמרא ומפרש איך שהוא מבין. אחרי זה היו קוראים רש"י והיו מתרצים למה רש"י לא הסביר כמו שהם הבינו.
כן, זה מושג שיודעים שהיה בעצם אומר קודם רושי, אחר כך רשי.
כן. קודם כל הראש שלך, שיעבוד. שתגיד מה אתה חושב, תבדוק, בוא תראה מה, איך אתה. אחרי זה אם תראה שברשי לא כתוב כמוך, אז תבין מה אתה אמרת, מה רשי אומר. אבל אם בן אדם כמו תוכי קורא, אמר רשי, רושי וכל אלה, והוא לא מפנים את זה בתוך הלב שלו, אז שום דבר לא יצא מזה. אז אני אומר, למרות שחשבתי היום כבר להתחיל סוגיה חדשה, את הסוגיה של גוש, אני עדיין חושב שיש מקום קצת לרענן את הדברים. גם במשך השבוע מצאתי חזון איש יפהפה, חזון איש אומר חילוק ממש מדהים, שגם יעזור לנו בעזרת השם בסוגיה. אומנם יש חולקים על החזון איש הזה, אבל בגדול. אני הייתי אומר, נתחיל את השיעור, אנחנו מדברים בסימן ר' נ' ג', הלכות שבת, ונציב שאלה, שאלה אמיתית, וממנה ננסה לפתח את התשובה. נכון, בן אדם בוודאי מעדיף לבשל על גז, כן? אם היה בן אדם את האפשרות על מה לבשל, גז, פלטה, אסבסט, כדרה מעל סיר, שישים סיר מעל סיר, אני חושב שאין ספק שכל בן אדם היה אומר, אני מעדיף לבשל על גז, כן? בישול הרגיל, הבישול הטוב, הוא בישול על גז. אפילו אמרו לי שהקיריים, אפילו אמרו לי שהקיריים, הקרמיות האלה, אני יודע, החדשות של הסוכית הזאת, אמרו לי שזה טוב, זה נחמד, זה יפה, אבל זה לא כמו הבישול על הגז. הבישול על הגז יותר טוב אפילו מהבישול עם החשמלי, הקרמי החדש הזה. אין כמו הגז, האש של הגז, האש טבעית שהקדוש ברוך הוא ברא אותה יותר טובה ויותר טעימה מהחשמל. אז זה ברור, אני לא חולק. בן אדם היה לו אפשרות לבשל, בוודאי שם בשל על גז. אבל אני שואל שאלת פתיחה, שאני חושב שכל בן אדם יסכים, שאם הייתי נותן לו אפשרות או לבשל על פלטה, או לבשל על פלטה, או לבשל על סיר מעל סיר. סיר מעל סיר. מה, כל בן אדם היה בוחר לבשל על פלטה. סיר מעל סיר זה לא...
סופה.
זה שום דבר, זה לא... אני לא יודע איזה חום יהיה לך שם. תקעת, תדמיין לעצמך. פה הגז, כאן אתה שם גדרה של מרק, מלא עד למעלה, ומעל הסיר של הגדרה של מרק, אני אגיד לך, בוא תבשל מעל זה בשר, תבשל מעל זה שועית, תבשל מעל זה מה שאתה רוצה.
גם הסיפור הזה שסרף, יגמר, סרף.
לא יודע, אף אחד לא בשל ככה, אף אחד לא בשל ככה. ומה שאין, כן, אם אני אגיד לך, אדוני הנכבד, אין עכשיו גז, אין עכשיו גז, תבשל על פלטה. אני חושב שכל בן אדם שפוי יבחר את האופציה לבשל על פלטה מאשר לבשל על גדרה מעל גדרה. זה מסכימים איתי ב-100%. כן, רבותיי, זה נהיה לי מוסכם. שאם הייתי נותן לבן אדם בחירה האם לבשל על פלטה או לבשל על סיר מעל סיר, אני חושב שכל אחד בעולם היה בוחר את האפשרות לבשל על פלטה. ואם כן, נשאלת השאלה. ואם כן, נשאלת השאלה, איך אנחנו אומרים שמותר, אני אומר לפי הפוסקים שפוסקים שמותר, להשים אוכל בשבת, להוציא אותו מהמקרר, לקחת אוכל, להוציא אותו מהמקרר, ולשים אותו על פלטה בשבת, איך אנחנו מתירים, למה? כי אנחנו אומרים שזה לא נקרא בישול, הרי השולחן ערוך כתב על כזה מקרה, שבן אדם שם סיר מעל סיר, שבן אדם שם סיר מעל סיר, אומר השולחן ערוך שמותר רק בשתי תנאים. אחד, מרן, שולחן ערוך, סימן ראשון ג', סעיף ג', אומר שתי תנאים צריך בשביל שיהיה מותר לשים סיר מעל גבי סיר. תנאי ראשון, שהגדרה עדיין תהיה רותחת. שתיים, שהוא לא הניח את הגדרה על הקרקע.
תראה,
על
הפלטה, לא על סיר.
מה זה?
הוא אמר סיר על סיר, על פלטה. כן.
לא, אני אומר עוד פעם. שולחן ערוך אסר אפילו לשים סיר מעל סיר. אפילו את זה הוא עשה, רק עם שתי תנאים הוא התיר, שזה עדיין רותח, זאת אומרת שהסיר שאתה עכשיו שם הוא חם, תנאי שני אמר השולחן ערוך, שלא הנחת את זה על גבי קרקע. ואני שואל, אם אפילו סיר מעל גבי סיר, אמרת לי שצריך שתי תנאים. כל שכן, בן בנו של כל שכן, שפלטה, שהיא הרבה יותר מבשלת טוב מאשר סיר מעל גבי סיר, שיהיה אסור לקחת מהמקרר אוכל בשבת ולהניח אותו על מעל הפלטה. עד כאן ברור רבותיי. מסכימים איתי ב-100%? אז עכשיו נתחיל לקרוא את השתי שולחן ערוך, שאנחנו יודעים, כבר כל אחד אפילו באמצע הלילה שאיר אותו יודע שיש סתירה בשולחן ערוך. יש שולחן ערוך אומר שתי תנאים שצריך שיהיה רותח ושלא יניח על גבי קרקע, ויש שולחן ערוך שאומר שמותר לכתחילה. אני קורא. אני מתחיל רשנון ג' סעיף ג'. המשקים בבוקר. וראה שהקדיח על תבשילו, וירא פן יקדיח יותר, הוא מפחד עוד שעה, עוד שעתיים, שיחזור מהתפילה, כבר לא יישאר לו מה לאכול. יכול להסיר, למה להסיר? את הגדרה של החמין, הוא מוציא אותה מהגז, כדי שלא תמשיך לרתוח ולהישרף, ולהניח גדרה ישנה רקנית, הוא לוקח גדרה, אני יודע, הוא לוקח, פותח מהמגירה של האסירים, לוקח איזה גדרה ישנה. אמרנו כבר שבוע שעבר, למה ישנה ולא חדשה? בגלל שהחדשה, יש לנו חשש שעל ידי החום של האש, היא תתחסם יותר. מה פוש תתחסם יותר? היא תנהל, היא תהיה כלים, כלים של ברזל. כלים של ברזל, שאתה עושה אותם הפעם הראשונה, הם טובים. אבל על ידי הבישול הראשון, הם יותר מתחסמים, הם יותר נהיים חזקים. אז לכן אומר השולחן ערוך, ייקח גדרה ישנה. טוב, שתיים. רקנית, על פי הקירה. אז השולחן ערוך מדבר פה, להסיר את הגדרה של החמין, להסיר גדרה רקנית ישנה, על הגז, רבותיי, גז גלוי. הסעיף פה מדבר בגז גלוי. ממשיך. על פי הקירה, ואז ישים הגדרה שהתבשיל בתוכה, על גבי הגדרה הרקנית. אז סיכמנו, שבוע שעבר גם הסברנו את זה, כאן יש לנו גז, אני לוקח עכשיו, נגיד שזה הגדרה הרקנית, אני שם אותו ככה על הגז, ואז אני לוקח את הגדרה השנייה עם האוכל, ואני שם אותה כאן, וזה מותר. אומר השולחן ערוך על זה שתי תנאים, שתי תנאים אומר השולחן ערוך, ויזהר שלא ישים גדרתו על גבי קרקע, ושתהיה רותחת. זאת אומרת, השולחן ערוך אומר, למרות שאתה עושה הפסקה כזאת גדולה, שאתה שם סיר ביניים, אתה שם סיר ביניים, בכל אופן אתה צריך לשמור עוד שתי תנאים. א', שלא הנחת את הגדרה על גבי קרקע, שתיים, שתהיה רותחת. מי שיודע, כמובן שבן אדם מוציא סיר מהמקרר, אין יותר הנחה לכתחילה מאשר הדבר הזה. זאת אומרת, יש חזרה, מה זה חזרה? עשית משהו והחזרת. למה יש תנאי חזרה בשבת? למה יש תנאי חזרה בשבת? כי יש כלל, מה ששמת על הפלטה מערב שבת זה נקרא שהייה. מה שהוצאת והחזרת זה נקרא חזרה. המטרה שלנו לעשות שלמרות שנטלתי את הסיר ואני מחזיר אותו, זה לא יקרה שעשיתי משהו חדש. למה זה לא יקרה שעשיתי משהו חדש? כי הסיר עדיין היה ביד שלי, כי הסיר עדיין רותח, כי את הסיר לא הנחתי אותו על גבי קרקע. כל הדברים האלה גורמים רבותיי שאנחנו לא קוראים למעשה שלך מעשה חדש. אבל בן אדם שבישל אוכל בערב שבת, בשעה 4 בצהריים הוא גמר לבשל אותו. שבת נכנסת ב-7, ב-4 בצהריים, 4 וחצי, הוא חיכה שיצטלה קצת הסיר, שם את זה במקרר, אני יודע מה זה, סיר של דגים, עם מעט מעט רותם, מה שמותר לעשות לפי ההלכה. את הסיר הזה ב-4 בצהריים, ביום שישי הוא כבר שם אותו במקרר, הסיר הזה מעולם לא עלה על הפלטה, ועכשיו ב-4 בצהריים של שבת, הוא רוצה לשים אותו על הפלטה. אנחנו אומרים שיש פוסקים שאומרים שמותר. מי שקורא את השולחן ערוך כאן, יאסור בוודאי. בשולחן ערוך כאן כתוב, שאם יש לך אש, כיסית אותה עם גדרה רקנית, ומעל הגדרה הרקנית אתה רוצה לשים את הסיר של הדגים, אומר השולחן ערוך, אסור! יש לך רק שתי תנאים שיהיה מותר. א', אם לא הנחת את הסיר הזה על גבי קרקע, שתיים, אם הסיר הזה עדיין רותח, במקרה שלנו לא הסיר רותח, וב', בן אדם ששם במקרר מערב שבת, בוודאי שזה נקרא כמו מונח על גבי קרקע. אז לפי השולחן ערוך הזה, אסור. נקרא שולחן ערוך אחר, סעיף ה', בסימן ראשון ג' סעיף ה', מותר! לתת על פי גדרת חמין בשבת, תפשיש שנבשל מערב שבת כל צורכו, כגון פנדיש וכיוצא בהן, לחממן, לפי שאין דרך בישול בכך. שולחן ערוך בסעיף A, רבותיי, אומר חידוש עצום. פנים חדשות באו לכאן, שולחן ערוך פה, כאילו לא זכר בכלל מה שדיבר לפני דקה. כאילו לא זכר, ברוך הבא, כאילו לא זכר בכלל מה שדיבר לפני דקה. בסעיף ג' הוא אמר לנו שצריך מה גם רותח וגם לא הניח על גבי הקרקע. פתאום בסעיף ה' אומר לך מרן, אתה רוצה לקחת פנדיש, לחמם אותו על הגדרה של חמין, שנמצאת על אש גלויה, שנמצאת על אש גלויה, אומר אין שום בעיה, לכתחילה תוציא פשטידה מהמקרר, תוציא אותה, תשים אותה מעל הגדרה של חמין, יאכלו ענבים ונסבעו, אין שום בעיה. ומרן פה לא אומר לא תנאים, לא שיהיה רותח, לא שלא היה על גבי קרקע, אני חוזר, מותר לתת על פי גדרת חמין בשבת, תפשין שנבשל מערב שבת כל צורכו, כגון פנדיש וכיוצא בן לחממן. מוסיף פה מרן שולחן ערוך, למה זה מותר? לפי שאין דרך בישול בכך. אין דרך בישול בכך. למה אין דרך בישול בכך? כי שום בן אדם נורמלי לא מבשל שום מאכל סיר מעל גבי סיר. אולי אם הוא עושה קוסקוס, אז הוא מבשל סיר מעל גבי סיר. אבל איך עושים קוסקוס? מה שידוע לי, לא שראיתי, אבל ככה שמעתי. שאימותינו שהיו עושים קוסקוס אמיתי, לא כמו היום, אז הם היו לוקחים גדרה שמעתי שמיים חמים, ועל זה הם שמים ברשת את הקוסקוס, נכון? אבל לא שהם היו עושים את זה מעל המכסה של הסיר.
זה לא הם עושים ככה, זה עושים את הלמטה, זה לא המים, זה רק המרק של הקוסקוס.
ככה גם עושים היום, אתה אומר. כן, טוב, אתה זכית, אנחנו דור מפונה כבר. מי עושה סיר מעל גבי סיר וכל זה, כבר אין את זה היום. אבל אתה אומר שעדיין ככה עושים. אבל ודאי שלא שמים את הקוסקוס מעל מכסה, נכון? שמים אותו בתוך הסיר הראשון, נכון? יש סיר אחד.
אין לו מכסה.
אין מכסה, מצוין.
זה ככה שמוכרים אותו בבד ביחד.
מצוין. אבל פה השולחן ערוך על מה מדבר פה? על פי גדרת חמין. לא מדבר פה שאתה מכניס סיר בתוך סיר. יש לך סיר של חמין, ומעליו אתה רוצה לשים את הפשטידה? מעליו. אומר השולחן ערוך מותר, למה? כי זה לא דרך בישול. מי שיודע, קראנו לפני דקה, שולחן ערוך בסעיף ג' אומר, אם הנחת גדרה ריקנית, ומעליה אתה שם סיר של חמין או סיר של משהו, לא יודע מה, יש שתי תנאים שצריך, שדהי עדיין רותח, ושתיים, שלא הנחת אותו על גבי קרקע. שבוע שעבר, לפני שבת, היה לי שאלה יפה, הוא לא כל כך קצת קשורה לכאן, אבל אני חושב שהיא שאלה יפה. קשה אליי זה אברך, אשתו לא פחות ולא יותר, עשתה פשטידת תישועים, טעימה מאוד, היא ביקשה ממנו שהיא רוצה, שבסעודה שלישית הם יאכלו את הפשטידה, והוא פוסק כמו הפוסקים שאומרים שמותר לשים על הפלטה, היום אנחנו צריכים להסביר למה יש כאלה פוסקים, אבל ככה הוא פוסק, והיא ביקשה לנו בקשה מאוד מיוחדת, בשבת הצהריים, כשאתה מניח את הפשטידה, תוציא מהמקרר את הקופסה של הגבינה צהובה, ותשים, גבינה צהובה על הפשטידה. למה? עם החום לאט לאט, כל הגבינה הצהובה הזאת היא תימס, ואז יהיה להם ברוך השם פשטידה מוקרמת למעברים. טעימה מאוד. האם אתם מתירים או אוסרים?
אוסר.
למה? רבי שמעון, מה קרה?
הוא פשוט את הגבינה עכשיו.
הרי למדנו עם הרב.
כן.
לגבי החמאה. כן. שרק מה שזה נחשב נוזל, כמו חמאה, זה מותר להתיך את
זה. אבל לא גבינה צהובה. יש פה קצת בעיה. הוא טוען, רבי שמעון, שהוא מבשל. אנחנו יודעים שאין בישול אחר בישול. אולי אתה סובר שהגבינה צהובה לא הייתה מבושלת, או שהייתה מבושלת? שלא הייתה מושלת?
לא יודע.
אז אני אומר, נתחיל קודם כל בנדון הראשון. היה לי חבר שבאמת החליט שהוא פעם אחת מברר את הדבר הזה לחלוטין, והוא התקשר, לא התקשר, הוא אולי הוא קיבל חוברת של הרב של תנובה, קוראים לו הרב ויטמן, נכון? ויטמן, מה שקודם. הם טענו לו בזמנו, את תסמכו עליו ב-100%, כי אני אוכל שהדברים האלה לפעמים משתנים. אני אומר, מה הם טענו לו? הם טענו לו שגבינה הצהובה מבושלת לחלוטין. זאת אומרת, עושים מהלך של פיסטור, אבל הפיסטור הוא ממש בישול. ממילא, אם גבינה הצהובה רבותיי מבושלת, אז בוודאי שצודק רבי מנשה, שאין שום בעיה. מה הבעיה? זה כבר מבושל. מה אתה טוען שעכשיו זה ינמס? ואם זה ינמס זה יקרה כמו דבר נוזלי. ראינו שולחן ערוך מפורש, בסימן שינוחת, אם אני לא טועה סעיף תזיין, או תתווה או תזיין, ששולחן ערוך פוסק להלכה, שאם אתה לוקח מה, לוקח דבר, פשטידה, שיש לה פינה צהובה, ומתחיל לזוב ממנה שומן, דין יבש. זה לא נקרא דבר שומני. ממילא רבי שמעון יוצא, שאם אתה לוקח פינה צהובה בשבת, ואתה שם אותה על הפשטידה, ואתה שם את הפשטידה הזאת על הפלטה, היא ירותה. למה? כי אין בישול אחר בישול בדבר יבש. אבל צריך לדעת, קודם כל על הדבר שאמרתי, כל פעם צריך לברר את זה. יכול להיות שיש הבדל בין המחלבות, יכול להיות שיש מחלבה אחת שכן מבשלת, יש מחלבה אחת שלא מבשלת, אני לא יודע, אני מפחד להגיד יותר, שצריך לבדוק אותו ב-100%. אבל לא כל הגבינות מבושלות. אני אתן לכם דוגמה למשל.
אבל גבינה תשובה שאמרת, זה גבינה תשובה לכל מקום שתהיה, זה
גבינה תשובה אחידה,
לא ראיתי
דוגמאות גבינה תשובה. כן, אבל התהליך שלהם הוא אותו דבר? התהליך ייצור שלהם אותו דבר?
לא.
או שכן או שלא, אני לא יודע.
הסוגים של גבינות יש.
אני לא יודע, אם אתה לא יודע פעם, שים לב.
גבינה תשובה.
גבינה תשובה.
כן, אבל בעצם...
לא, לא, עוד פעם, יש סוגים. לא, 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 אני מתכוון לומר כזה דבר. יכול להיות שיבוא פה בן אדם ויגיד, אי אפשר להגיע לתוצאה של גבינה צהובה בלי לבשל אותה. אני מאמין שזה נכון.
יש פחות ויש יותר.
אני מאמין שזה נכון. אני מאמין, עוד פעם, תשאל אותי מה אני חושב שהגבינה צהובה, האם היא מבושלת או לא, נראה לי שהיא מבושלת. ככה גם היה כתוב בחוברת שהיא מבושלת. אני אומר, אבל תגיד את היתר הזה, יבוא אחד למשל, ייקח בצרפת, ילך לצרפת, יאכל שם הגבינה הצהובה. שם הגבינה הצהובה היא לא כמו כאן, שם אני יודע הם לוקחים את הגבינה, מיישנים אותה 6 חודשים, כמו שעשו בזמן הגמרא, מי שאוכל אותה נהיה משטח, לא יכול בכלל לזוז אחרי שהוא אוכל את הגבינה הזאת, אם הוא לא שותה את הכוס יין של הצרפתים, הוא בכלל, היה לי חבר, נתן לי פעם אחת גבינה צהובה, גבינה רגילה שלהם, שמצרפת, אבל אתה יודע, אתה אוכל את זה כאילו אתה אוכל קלקל, כוס פוגי כזה, לא יודע, משהו... אני אומר לך, אני אכלתי את זה, וראיתי שאני עוד ב-2 לא יכול לזוז. לא יכול לזוז. הבנתי כבר את מה שהיה בחנוכה, שיהודית יחילה אותו מאכלי חלב. ממש הבנתי את הדבר הזה. הרדים, הרדים אותי. זה כבר. היה כתוב שם, אני לא יודע, 40 משהו, אחוזי שומן. משהו, חתיכה רויה להתקבל. אז אולי שמה הם לא מבשלים את הגבינה הצהובה. אין לי מושג. אבל אני אומר, אנחנו צריכים לדעת ההלכה. מה המציאות כל פעם צריך לברר? מה לעשות? אפשר להגיד הלכה גורפת ותעשה איתה הכל. מהיום מותר? לא. צריך לבדוק את המקרה כל פעם לגופו. אם הגבינה הצהובה הזאת היא מפוסטרת ומבושלת, בכזה מצב מותר בשבת לקחת פשטידה, לשים אותה על הפלטה, ומעליה לשים גבינה צהובה, לפזר גבינה צהובה, ויהיה לך פשטידה מוקרמת בשבת.
אבל הגבינה הצהובה, לא הבישול עשה אותה קשה. כמו שאני מבין, הגבינה הצהובה, נגיד, אחרי אפילו שאחרי שבישלת את החלב, אז זו שיטה של אישון, ויש שיטה שאתה שם לזה איזה חומר מסוים, שהוא עושה את זה, הופך את זה להיות קשה.
בוא נגיד למשל, סוג של ג'לטין אתה מתכוון.
אני לא יודע מה זה, אבל הבנתי שבגלל זה זה הדיון, אם כן צריך לשמור 6 שעות, לא צריך לשמור 6 שעות, אם הוא עושה את הפעולה של 6 שעות, של 6 שעות של זה. אבל זאת אומרת, עכשיו כשאתה הפכת את זה ממצב של מוצק, למצב של נוזל, לכאורה, זה כמו שלקחת קרח. שמו לקחת קרח. וחיממת אותו. מה ההבדל?
שמו עליו. שמו עליו, זה משהו חדש. הסברנו, משה פיינשטיין אמר, קרח, כל מי שרואה קרח, קורא לזה מים. קרח זה מים. גבינה צהובה, גם אחרי שהיא ניתכת, איך קוראים לה? גבינה צהובה. אף אחד לא קורא לזה עכשיו חלב או גבינה.
לא, יש לזה שם אחר.
איך קוראים לזה?
לא יודע, משהו בלועזית.
לא משנה, שיהיה מה שלא יהיה, אבל קוראים לזה מישהו קורא לזה חלב? לא, למה? הרי זה עשוי מחלב.
אבל גבינה עצמה, הגבינה, מאכל, יש גבינה, מאכל, גבינה כזה שאוכלים אותו, שזה גבינה נמסה, יש איזה שם אחר למאכל הזה.
בסדר.
זה בכלל מאכל אחר.
לא אכפת לי שיהיה מאכל אחר, אבל הכוונה היא שהוא לא חזר לקדמותו. קרח אחרי שהוא מפשיר, הוא חוזר להיות מים לחלוטין. כולם קוראים לו מים. אחרי שהוא מפשיר.
זה כן חוזר לקדמותו.
לא,
על זה שאתה מחמם את זה
גם שאתה מחמם את זה, זה לא חוזר לקדמותו. זה חוזר למצב של גבינה צהובה מותכת, זה לא חוזר להיות חלב, זה לא משהו חדש. הרי מה זה עשוי גבינה צהובה? מחלב.
כן, אבל...
אז זה נקרא שם חדש, ככה. אתה יודע מה, אפילו על הקרח, משה פיינשטיין, הסתבך למה לאסור את זה. אבל אין לך, בואו לחידושות. וגם בשולחן ערוך על מה מדבר, על שומן. כל הדברים האלו, מה מדבר? שומן, דברים שומנים. כל הדברים שומנים, הם היו נוזלים, ונהפכו להיות...
כן, זה מה, שולחן ערוך מדבר על זה, זה דבר שנהיה בטבעו ככה.
מה זה משנה אם נהיה בטבעו או לא? אתה יודע שיש פוסקים... יש פוסקים שאומרים שאפילו אם אתה שם מה, אפילו אם אתה שם מרק בתוך המקרר והוא קפה, כבר מותר לעשות את זה אפילו.
זה נכון, כי זה בטבעו. לא,
מרק הוא לא קופה בטבעו.
לא, אבל אני אומר, זאת אומרת, כשאתה עושה את הגבינה, אתה ייצרת ייצור מיוחד, אם היית משאיר את הגבינה כמות שהיא, לא היה נעשה בכלום. היא הייתה נשארת נוזלית וכו'. אתה עכשיו עשית איזושהי פעולה, שאתה הפכת את זה מנוזל מחלב, הפכת את זה לשם גבינה. עכשיו שאתה מתיך את זה, זה כאילו לכאורה, יכול להיות, אני לא יודע מה המצב ההתחלתי, יכול להיות שאתה הופך את זה למצב ההתחלתי של זה, שלולי הפעולה שאתה היית עושה,
אני חושב שזה בסדר. הפוסקים כתבו שזה בסדר, אבל אני חושב שגם ההיגיון אומר שזה דבר שהיה כבר מרושל, ודבר שהוא יבש במציאות, ויש לו שם חדש, זה לא דומה לכך. טוב, רבותיי, לכן אני אומר, אבל זה לא בכל גבינה. יש שם גבינות, מסתם אתם מכירים אותן, יש גבינת שום שמיר. גבינת שום שמיר, מכירים? גבינת בצל, גבינת שום, כל מיני סוגים של גבינות. בגבינה הזאת אני חושב, אולי אני טועה, אני חושב שאת השום, או את השמיר, את השום אולי כן, את השמיר שיש שם, החוטי השמיר שיש שם, לא בישלו אותם מעולם. כי אם היו מבשלים אותם, הם היו נהפכים להיות מים. כך שמיר, תבשל אותו, הוא נהיה מימי. הוא כבר לא ייתן טעם. מי שרואה טוב את הקוטג' הזה עם השום שמיר, מה שאני ראיתי, השמיר שם הוא פשוט חתיכות של שמיר, שהם פרסו אותם, חתכו אותם וטיבלו. זה לא, או למשל יש גבינות, ראיתי עוד, גבינה בתוך דלי כזה, אולי אתם מכירים את זה, ראיתי את זה בצרכניות. גבינה בתוך דלי כזה, כזו קופסה הצרה וארוכה, שיש בה בתוכה כדורי גבינה. עכשיו, הכדורי הגבינה האלה, יש עליהם תבלינים. יש כדורי גבינה עם צבע אדום, יש כדורי גבינה עם צבע ירוק, כל מיני דברים שהם שמים שם. מה זה תבלינים? אז גם אם בישלו את הגבינה, את התבלינים לא בישלו. את התבלינים שיש שם לא בישלו. לכן אני אומר, כל מקרה לגופו של עניין, גבינה בעיקרון היא מבושלת. בעיקרון בגבינה לא היה צריך להיות לנו בעיה של בישול אחר בישול, אם היא יבשה. לא היה צריך לדעה שמישהו אחר משהו. אבל כל פעם צריך לברר האם החומרים שהם הוסיפו על הגבינה, האם הם גם התבשלו או שהם לא התבשלו. אם הם התבשלו, הכל בסדר כמור. אבל אם לא התבשלו, זה לא בסדר. אני אתן לכם את הדוגמה הזאת כבר כמה פעמים, ואני אומר לכם שאני פשוט רואה אותה אצל אנשים שלא נזהרים בדוגמה הזאת, ולכן אני חוזר על הדוגמה שאני הולך להגיד. לא פעם ולא פעמיים ראיתי אנשים שמכינים דג לסעודת ליל שבת, ודג לסעודת שלישית. מי שיודע בבישול, מי שמבין בבישול, מי שמבין בדגים יודע שדג אחרי שבליל שבת כבר עמד על הפלטה, תכניס אותו למקרר, תעשה לו מחזור בסעודה שלישית, עוד פעם תחמם אותו על הפלטה. לא אמרתי שהוא הלך, אבל זה לא
אותו טעם.
זה לא אותו טעם. ואני גם לא יודע אם זה טוב, כי הרי בהתחלה חיממת. אחרי זה הכנסת אותו למקרר. מהמקרר שמת אותו על, 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 על הפלטה בליל שבת. אחרי זה אתה שם אותו למקרר, ביום שבת אתה מוציא... זה כבר, איך אומרים? כבר לא... זה לא אותו טעם, זה ודאי. לפעמים אפילו זה מתקלקל.
אכל אותו קרר,
יותר טעם. כן, יכול להיות שעדיף, אכל אותו קרר. אני ראיתי כמה פעמים שיש אנשים מסודרים שמכינים דגים לליל שבת ודגים לסעודה שלישית. למשל, שבת קיץ עכשיו, שסעודה שלישית בשבע בערב, בשש וחצי, שבע בערב, די, בן אדם כבר רעב, אחד בתשע, אחד בעשר, אחד באחד עשרה, עבר כבר שש, שבע שעות, די, כבר הבטן מקרקרת, תן לו לאכול לחמניה עם סלטים, זה לא זה, הוא רוצה לאכול דגים. אז הוא עושה דג בלי הרבה רוטב, ממש קצת רוטב, לפי הפוסקים שמתירים, אני מדבר, מי שלא מתיר, אז הוא עושה דג יבש, בסדר. יש הרבה שאוהבים דג עם פטרוזיליה, דג עם כוסברה, זה לפי דעתי מאוד טעים ומאוד טוב. מה עושים? גם בזה רבותיי, מי שיודע, אם תשים בתחילת הבישול של הדג את הכוסברה ואת הפטרוזיליה, אם הבישול הם נהיים רק מרים, העלים האלה, כמה שיותר מתבשלים, נהיים מרים. לכן מה עושים, תלך בכל המלונות או בכל המסעדות שמגישים לך מנת דג, אתה רואה את הירק, איזה ערני, יפה, ירוק ככה, מה הם עושים? הם עושים, גומרים את הבישול, גומרים את הבישול, הם מוצאים את הדג החוצה, חותכים את הירקות האלה, קוצצים אותם, ומפזרים. ואז אתה מקבל מנה יפהפיה, אתה מקבל דג יפה, ומעליו אתה רואה כל מיני ירקות, אני יודע, פיטרוזיליה, כוסברה, הכל מיוחד, הכל טוב. בן אדם שעושה ככה בערב שבת, הוא ביום ערב שבת, בשעה 6:30, חותך את הפיטרוזיליה. חלק הוא מפזר על מה? על הדגים של ערב שבת, וחלק הוא מפזר על הדגים שמיועדים לסעודה שלישית. ואני אומר לכם שראיתי את זה כבר כמה פעמים. אני הייתי במקומות ושמחות, ראיתי את זה כבר כמה פעמים. את הדג הזאת, את הדג הזה שנמצא בתוך המגש של סעודה שלישית, הוא בא להניח אותו על הפלטה, ויש לו מעליו פיטרוזיליה שלא בושלה מעולם. מי שעושה ככה בשבת, עובר על איסור דאורייתא. מי ש... מה? אז תשמע, יש ויש, יש ויש. מי שישים דג בלי רוטב, תצוק. מי שישים דג בלי רוטב, המציאות היא שהוא שם אותו רק לחינום. אבל מי ששם דג עם קצת רוטב, והוא מכסה אותו נייר כסף, אני ראיתי לא פעם ולא פעמיים, שפותחים את הדגים האלה בשבת בסעודה שלישית, והכל מלא עדים. הכל מלא עדים, הכל עולה, ויש שם עדים, ויש שם ממש מבעבע, אפילו קצת רוטב הזה מבעבע. אז הוא אומר שעשה בישול דאורייתא בשבת, צריך ממש להיזהר בדבר הזה. לא, זה קורה, תדע לך שזה קורה. למה זה קורה? כי אנשים יש להם דברים שנכנסו להם למוח, ויש דברים שלא נכנסו להם למוח. מה נכנס להם למוח? אסור לבשל רוטב. זה נכנס לאנשים למוח. נכנס להם במוח, מה זה? אני צריך לעשות פה פיטרוזיליה, לא מבינים שגם בפיטרוזיליה יש בישול. זה תדע לך שהדבר הזה, אני רואה אותו הרבה פעמים, שאנשים לא שמים לב לזה. הרבה פעמים שאומרים שאמרתי את הדבר הזה, אנשים לא שמו לב, אמרו לי מה, בשנייה פיטרוזיליה זה יבש, מה? זה יבש. כמו סיפרתי לכם שבוע שעבר, אותו אחד שהוציא ג'חנון מהמקפיא של מאמאוף, אני יודע איך קוראים להם מהחברה הזאת, טבעו, לא יודע, כל מיני חברות כאלה, יבש לחלוטין, הוא לקח אותו, שם אותו על הפלטה. אמרתי לו, מה אתה עושה? אמר לי, מה אתה רוצה? זה יבש. אבל הוא לא שם לב שבסך הכל הג'חנון הזה זה בצק אלים שלא בישלו אותו מעולם. ולא אפוי אפילו. זה לא אפוי. אם יש, עוד הפעם. אם יש כאלה כבר מוכנים, לא דיברתי. אבל אני מכיר שיש הרבה בורקסים והרבה ג'חנונים והרבה דברים כאלה שאתה מקבל אותם כפו בתוך שקית, ושם זה צריך להכניס את זה לתנור ולהפות אותו. הם עשו את כל הפעולה חוץ מדאפיה. אז זה בעיה, בן אדם שעושה כזה.
איך הוא יכול להפות את זה?
מה זה?
לא יכול לאכול את זה.
למה הוא לא יכול לאכול?
כי דבר בורקס, כמו שאתה אומר, שזה צריך
לעבור
בתנור, אז
בפלטה
זה יהיה לא
בצק בפה. לא יודע, לא יודע איך הוא עושה, אולי ג'חנון זה אחרת בבורקס. אני ראיתי שככה הם עושים. שם ישמעו, כן. עד שעוררת אותם, הם אחר צעקו עליי, מה אתה מחמיר? הם חשבו אני איזה פנאט, אני יודע, אחד סתם צועק עליהם. דיברתי איתם יפה, לא צעקתי עליהם, דיברתי עליהם בצורה יפה, אמרתי להם, הסברתי להם את זה. ישבנו, דיברנו, הם הבינו אותי. הם הבינו מה אני מתכוון. סיפרתי לכם פעם אחת מה היה. הלכתי פעם בבין הזמנים, הייתי באחד הגנים, אחד הגנים הציבוריים, ושם היה, באתי לברזייה, איפה ששותים מים, אתה יודע ככה, שלוקצים, שותים, באתי לשם, אני רואה לא פחות ולא יותר, ילדה קטנה, תגיד בגיל 12, 11, לוקחת שקית של כבד גדולה, שוטפת אותה, לכל הכבוד. אמנם לפי השולחן הוא לא בטוח שצריך לשטוף, הרמה אומר לשטוף, היא שוטפת את הכבד, אמרתי כל הכבוד. לא פחות ולא יותר רבותיי, אני ראיתי את זה. מביאה תבנית אלומיניום, תבנית אלומיניום רבותיי, תבנית אלומיניום. ואני רואה ג'ריקן של מלח ביד שלה, שטפה, שמה את הכבדים בתוך מה? בתוך כמול הזה, בתוך תבנית האלומיניום.
לא מחורר.
לא מחורר, לא כלום, שום דבר. תבנית אלומיניום כמו שצריך. ופזרה עליה מלח ושמה את זה בצד. אז אני ניגשתי, אמרתי, לא ידעתי חלס, ממה להתחיל לא ידעתי. אמרתי לה, כבד צולים, אולי לא, את לא יודעת, כבד צולים אותה. זאת אומרת לי, לא, אבא שלי אמר לי שנמלוח את זה. ניגשתי אליו, כמובן, לא ליד הילדים שלו, בצד לקחתי אותו, דיברתי איתו. אמרתי לו, למה אתה עושה ככה? כבד צולים אותו, לא מומחים אותו לפני זה. אמרתי, אני יודע, אני מחמיר. אני מחמיר למלוח, גם למלוח את הכבד וגם לצלוט אותו. שאלתי אותו, למה? אומר לי, שכבד הוא כולו דם, אני רוצה שיצא כל הדם. אמרתי לו, אתה מולח בכלי שאינו מנוכר. הרי יש דין, מליחה בכלי שלא מנוכר, זה אסור. לפי הרבה מהפוסקים אתה אוסר את הכבד. אתה יכול לאסור את הכבד. אז יעלתי לו בצורה, הוא הבין. הוא הבין, אמנם בתחילה התווכחתי, אבל אחרי זה הוא הבין. כשאתה אומר לבן אדם בצורה נעימה, אז הוא לא, אין לו יצא רק להתווכח איתך. הוא מנסה להבין גם. אז הוא הבין את הדבר הזה.
אבל מה אכפת לך, כמו שהוא אוכל. זה מה שכן אכפת.
כן, אז הסברתי לו את הדבר הזה. אז אני אומר וחוזר. אנחנו צריכים לחזור לנושא שלנו. לקחת עכשיו פשטידה. כתוב בשולחן ערוך בסעיף A. שולחן ערוך בסעיף A מותר לקחת פשטידה, לשים אותה מעל גדרה של חמין. דהיינו, אני מצייר. כאן הגז, כאן יש לנו את הגדרה של החמין, מעליה מותר לשים פשטידה. לכתחילה לקחת מהנקרה ולשים שולחן ערוך סעיף A. בשולחן ערוך סעיף ג' ראינו שאם יש לך כאן גז, מעל זה נגיד שזה הגדרה הריקנית, אני רוצה לשים פה גדרה של אוכל, כתוב בשולחן ערוך, שזה אסור, רק אם שתי תנאים זה יהיה מותר. איזה שתי תנאים? אחד שהרותח, שתיים, שלא ימעט אותה לגבי קרקע. סתירה. מה מתרצים על הסתירה הזאת? אני אגיד לך את התירוץ השני שנספיק. התירוץ השני שהוא תירוץ של הפרי מגדים, הפרי מגדים, הוא בא בביאור ההלכה בסעיף ג', אומר שיש הבדל. מה ההבדל? יש הבדל אם הגדרה למטה היא גדרה שיש בה אוכל, לבין אם זה גדרה שאין בה אוכל והיא גדרה רקנית. אני אסביר. בסעיף ג', מה כתוב? אדם קם בבוקר, המשקים בבוקר, ורואה שהקדיח את אף שלו, הוא רואה שהחמין שלו הולך להישרף, והוא ירא פן לא יישאר לו אוכל, אומר שולחן ערוך, מביא גדרה רקנית. צריכים לזכור את זה רבותיי. מביא גדרה רקנית, כתוב בשולחן ערוך. והוא מניח, ומעל זה הוא שם את הסיר של החמין. שם השולחן ערוך אמר שתי תנאים. אחד שירותח, ואחד שלא יניח על גבי קרקע. בסעיף A לא כתוב מניח גדרה רקנית. שים לב, בסעיף A מה מדובר? מותר לתת על פי גדרת חמין בשבת, תבשיש שנבשל מערב שבת. דהיינו, היה לי כבר גדרה של חמין על, על האש, על אש גלויה, היה לי כבר גדרה של חמין, ואני רוצה עכשיו לשים פשטידה מעל הגדרה של החמין. אומר השולחן ערוך, מותר לכתחילה. בא פרי מגדים, אומר, יש הבדל? יש הבדל? אם היה לי כבר אוכל בתוך הסיר למטה, ומעליו אני רוצה לשים עוד סיר, זה מותר. מה שאין כן, אם לא היה לי גדרה של חמין על הגז, ואני רק מפחד שמה זה יישרף, ואני רוצה להוציא את הגדרה ולהחזיר אותה, ואני שם בשביל זה, הייתי קורא לזה במקום גדרה רקנית, מכסה על הגז, מכסה על הגז. בזה אומר השולחן ערוך, צריך שתי תנאים. אחד שירותח, שתיים שלא הנחת על גבי קרקע. אבותיי, אני אגיד לכם חזון איש. החזון איש הוא יפה יפה, כי לפי דעתי הוא אמר סברה יפה יפיה. אבל צריכים קצת לפתח אותה. כאילו אנחנו, הוא אמר אותה מצוין, אנחנו רק לפתח אותה קצת. שאדם שם סיר מעל סיר. בסיר הראשון יש אוכל. בסיר השני, אני גם יש אוכל. ממה הסיר השני, רבותיי, מתבשל? האם מהגז או מהאוכל שנמצא למטה שהתחמם ומחמם את הסיר שלמעלה?
מהאוכל.
מהאוכל. רבותיי, אין מישהו שיחלוק שנכון שהמקור של האש הראשונה הוא ודאי הגז. אף אחד לא חולק, שכל האש פה הגיע מהגז. אבל שאני מסתכל, אני עכשיו אתן לכם דוגמה קצת לסבר את האוזן. שיש לך קוסקוס, ומתחתיו יש את המרק שדיברנו. עזוב את הנקודה אם יש מכסה או אין מכסה, זה לא קשור אלינו. שאדם עכשיו מבשל את הקוסקוס, תשאל אותו במה בישלת את הקוסקוס, במה הוא יגיד לך?
בעדים.
בעדים. כולם, מה המיוחדות? הרי שאני אגיע לך הביתה, אם אני אביא לך את הקוסקוס, אני מבשל אותו סתם על סיר, ככה, אתה יודע, טק, 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 אתה לא תאכל אותו. תגיד לי, אדוני, זה לא קוסקוס.
זה עוד הרבה קוסקוס מוכן.
או, קוסקוס מוכן מהחלות. תגיד לי, אדוני, זה ביזיון, זה בושה. זה לא, אפשר לכבד ככה.
לא נוגע בזה.
לא נוגע, מי, המרוקאי? לא נוגע בזה. לא נוגע, זה פגעת בכבוד העדה. זה לא מתאים. אתה יודע, היה לי חבר שהוא מרוקאי, אבל אמיתי. אבל אני אומר לך, באמת שאני ראיתי אותו, כוונתו לשם שמיים. ממש כוונתו לשם שמיים. הוא עם שולחן שבת, לא ערוך, ויש איזה 18-20 סלטים, הוא מבחינתו, הוא אמר לי ככה, זה כמו אבלות.
זה משבור בעצם.
אבלות חס וחלילה. מה זה? איך שבת הגיע ואין 18-20 סלטים, אבל אני אומר לך את האמת, הוא אדם רזה, לא תגיד איזה שמן ככה שרוצה, אתה יודע, ליהנות מהחיים ורוצה לאכול. באמת הוא מרגיש שזה כבוד שבת שלו. זה בן אדם שיעלה למעלה אחרי 120, הוא יראה, יפרסו לו גם שולחן בעזרת השם רציני, כי מגיע לו, הוא רוצה לכבד את השבת, מי שכבד את השבת מותר. מי שעושה את זה בשביל הבטן שלו, אז השם ירחם. אבל אני אומר, בן אדם נורמלי, אתה מביא לו קוסקוס. אתה אומר לו, הקוסקוס הזה בושל על ידי מה? על ידי הגז או על ידי העדים? על ידי העדים. מי חימם את הקוסקוס הזה? אנחנו עוברים, גדרה הראשונה מרק, מעלה עשרים את הקוסקוס. אז זה בוודאי שהבישול הוא נעשה על ידי האוכל שהתבשל בסיר הראשון, הוא בישל את הסיר השני. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. יש פה גז. מעל הגז שמתי סיר ריק. סיר ריק. מעליו שמתי עוד סיר של אוכל. ממה הסיר התבשל פה רבותיי? מהאש או מהסיר התחתון?
מהאש.
מהאש? אני אסביר למה, אתה אומר טוב, אני אעזור, דקה, דקה, דקה. הסיר התחתון, מה הוא עשה? האם הוא עשה חום או שהוא שירת, זאת אומרת, אני אשאל שאלה, הגדרה כזאת, הוא שירת את הסיר העליון או שהוא שירת את הגז שהוא חיסה אותו?
אני אגיד לך משהו, אם תיקח
לצורך העניין. לא, אבל דקה, אל תענה לי על זה לפני שאנחנו מתפרסים. שאני עכשיו, יש לי פה גז, שים לב, יש לי פה גז. המטרה שלי, למה אני שם סיר? מה, אני משועמם? אני רוצה סתם לשים סיר מעל סיר? למה אני שם? תשאל אותי, למה אני שם את הסיר הזה? לא מדהים. אני שם אותו רק בשביל מה? מחיצה. לעשות מחיצה בין האש לבין הסיר החדש שאני שם. זה, מה? הוא קם בבוקר, עולה ראש, הולך להישרף לו החמין. מה הוא עושה? למה הוא שם עוד גדרה? כי הוא מפחד, שמא חס וחלילה, אם הוא ישיר את זה ישירות על האש, יישרף לו האוכל. בשביל זה מה הוא עושה רבותיי? הוא שם עוד ציר אחר, כדי להפריד את החום. זה מה שהוא עושה, זה הסיבה שהוא עושה את זה. אז עכשיו אני שואל אותך שאלה, מה משרת את מה? האם הסיר הזה משרת את הסיר של החמין, או שהוא משרת את הגז? זאת אומרת, האם אתה רואה פה כיסוי לגז, או תחתית לסיר השני? נכון, אבל מה העיקר? כיסוי לגז. אין שם לך שאלה. כשאדם שם על פלטה, יש אנשים יוצאים לעבודה. זה סכנת נפשות, אבל הם עושים ככה. הוא יוצא לעבודה בשעה 9, הוא רוצה שהוא חוזר בשעה 11-12, שיהיה לו אוכל מבושל ומוכן. מה הוא יעשה? הוא קם ב-8, ב-9 הולך לעבודה. אם הוא ישים את הסיר של הבשר מ-8-9, יצא לו סוליות, הוא לא יכול לאכול אותם. אי אפשר לאכול, בשר תוך שעה. לא מוכן להכילה. מה הוא עושה? לוקח. אני לא יודע איך קוראים לזה היום. בזמנו היו קוראים לזה נראה לי כמו אסבסט. ככה קוראים לזה? אסבסט. כן, מה הם עושים? מדליקים אש מאוד נמוכה. שמים מכסה ברזל על האש, ואז עושה בישול איתי. בישול איתי. והבישול האיתי הזה מה גורם? שלמרות שהוא הדליק את ב-8, עד 11, 12, זה יהיה מבושל ולא שרוף. אם היה משאיר על גז דלוק, היה חוזר הביתה, חס חלילה, הכל היה פחמים. חבות?
סיפור אישי.
סיפור אישי, אנחנו לא יכולים לעמוד בפני סיפור אישי.
הונח סיר גוטשול על גז נמוך.
מה הונח? מה?
בשש בבוקר, הונח סיר על גז נמוך. נמוך. היה כוונה לפני שמונה לסגור אותו. כן, נשכח. בשעה 3 אחר הצהריים, קיבלת את שול רק פעם אחת בחיים יש כזה. את הבנות עם הפת מרחנו עד שהוא נשאר נקי חדש. זה היה תשול פעם אחת בחיים.
תראה, על זה אומרים שעושים פייס פעם אחת בחיים.
שבע שעות.
פעם אחת זכית שלום בסדר. אל תנסה את זה עוד הפעם.
זה אומנות. לא, זה יצא ככה. שבע שעות היה גז נמוך, היה מים נכון, כמות מים נכונה.
זה נקרא סיפורי צדיקים. זה סוג של סיפורי צדיקים. כי אני אגיד לך למה, בן אדם אחר מה היה עושה את זה? כל הבית שלו, שבוע לא היה משתחרר מהריח.
ונכנס לירחות כל כך טובים.
לא, ברור כשה.
אבל וואי, מה קרה? שחרנו זאת הגז, פתרנו את הסיר, מה ראינו שם? האדם פעם אחת בחיים.
זהו, אז ברור כשה. אבל להלכה, בן אדם עכשיו רוצה לעשות ככה. שימו לב רבותיי. אדם רוצה לעשות חמין, או רוצה לעשות בישול איתי. מה הוא עושה? הוא לוקח גז, שם עליו מכסה, ואז הוא שם את הסיר. האם הגז רבותיי, המכסה הזה שהוא שם, הוא בשביל שהוא יוכל לשים את הסיר עליו, סתם, שיהיה לו... לא, הוא משרת אותו בגז, שהגז יהיה פחות נמוך. ממילא בא החזון איש ואומר כזה דבר. החזון איש אומר, שבן אדם שם מכסה על האש, רק כדי לכסות את האש, אומר החזון איש, זה דרך בישול. מה הכוונה דרך בישול? לא נקרא שעשית משהו אמיתי בשביל שלא יהיה פה בישול בשבת. כיסית רק את הגז, אבל הכיסוי של הגז הוא רק רחתים זה שהאש לא תהיה גלויה, אבל לא שעשית פה משהו מוזר. מה שאין כאן שבן אדם, שם סיר מעל ציר, אז יוצא שעכשיו ממה בישלתי את הסיר השני? מגז או מהאוכל שבסיר הראשון?
מהגז.
עוד פעם, אני חוזר. שבן אדם היה לו גז. בגז, הוא על הגז, הוא שם סיר של מרק. מעל הסיר של מרק הוא שם קוסקוס. ממה הקוסקוס התבשל? מהאש או מהמים העדים הרותחים שיש מהסיר?
מהעדים.
ממילא אומר הרב חזון איש, שאתה שם מבשל בשבת על אש גלויה, מה הבעיה? הבעיה שבן אדם מבשל על אש גלויה, יש לנו חשש שמה הוא יחטא. מה זה יחטא? הוא יראה שהאש עכשיו לא מספיק גבוהה, הוא רואה שהאוכל שלו לא מספיק מוכן, הוא אסנף נף. כדי שמה? שאלה יותר אש. בגל שלנו מה הוא יעשה? יגביר את האש. אומר הרב חזון איש, מתי יש חשש בן אדם שיגביר את האש? אם הוא מרגיש שהוא מבשל על אש. זאת אומרת, אם אני שואל אותו על מה בישלת עכשיו, הוא אומר לך, אני בישלתי על גז. יש חשש שהוא יבוא יחטא. מה שאין כאן שבן אדם שם גדרה, מעל גדרה, הוא לא מרגיש שהוא מבשל על הגז. הוא מרגיש שהוא מבשל על מה רבותיי? הוא מבשל על עדים. שהוא מבשל על עדים, אז הדין הוא שזה לא נקרא שהוא בישל את זה. אני אקריא לכם את החזון איש, כי זו הגדרה קשה. תשמעו את ההגדרה, ודרך תבינו אותם אתם, מה אתם תגידו, בוא נשמע.
למה היום...
דקה, דקה, אני רק רוצה שלא נאבד את זה. החזון איש נמצא באורח חיים, סימן למדזיין, סעיף קטן ת' דיבור המתחיל, הקשה. כאן, שם נמצא החזון איש. פה הם הביאו אותו בקצרה. כאן הם הביאו אותו בקצרה, אני אקריא לכם. בביאור הדבר הוסיף החזון איש, שכיוון שהגדרה התחתונה מלאה, איזה סעיף זה רבותיי בגדרה התחתונה מלאה? זה סעיף A, שימו לב, זה סעיף A. סעיף A זה שיש לי כבר הגדרה של חמין, ומעליה אני שם את הפשטידה. אומר החזון איש ככה, שכיוון שהגדרה התחתונה מלאה, בולעתי את חום הקירה. מה פרוש בולעתי את חום הקירה? היא
סופגת
את חום הקירה, ואין הגדרה העליונה מתחממת מן הקירה, אלא מחומה של הגדרה התחתונה. ממילא, אם אני עכשיו לוקח את הפשטידה, ואני שם אותה מעל הסיר של החמין, ממה הפשטידה התחממה? מהחום שהתבצר ונכנס למספג, בתוך מה? בתוך הסיר של החמין שלמטה. אומר הרב חזון איש, זה לא נקרא שבישלת על גבי קירה. זה לא נקרא ששמת את זה על גבי קירה. מה שאין כן, במדם, שמה, אם אדם שם את זה, מה? שם את זה על גבי סתם מכסה שהוא שם על הגז. אז החום פה הוא לא בגלל האוכל שהתחמם בקירה הראשונה, בגדרה הראשונה, כי בגדרה הראשונה לא היה אוכל. החום הוא על ידי מה? על ידי הגז. אם החום הוא על ידי הגז, יש לנו תנאי חזרה, והדין הוא שאנחנו צריכים לעשות תנאי חזרה. רבותיי, אני שואל שאלה עצומה עכשיו, שכל אחד יענה בכנות. למה פלטה דומה? האם פלטה דומה לסיר שמונח על גבי סיר ריק? דהיינו שהסיר ריק מטרתו היא רק כדי מה? לחסות את האש הגלויה של הגז? או פלטה דומה לסיר מעל סיר? דהיינו שהסיר... אני חוזר עוד הפעם. יש לך פה אש. שים לב, יש לך פה אש. אתה לוקח גדרה של חמין בערב שבת. בערב שבת לקחת הגדרה של חמין, שמת אותה כאן, שיהיה לך בעזרת השם לסעודת שחרית בבוקר. אני לוקח עכשיו פשטידה ושם אותה מעל הסיר של החמין. כן? שם אותה מעל הסיר של החמין. זה מקרה ראשון. מקרה שני, יש לך פה אש, אתה מרגיש שהאש הזאת שורף לך את האוכל, מה אתה עושה? לוקח איזה סיר ריק, שם אותו כדי לחסות את האש הגלויה, וגם להפריד את החום, שלא יהיה חום שורף כל כך, ועל זה אתה שם את הסיר של החמין. למה הפלטה דומה? למקרה של סיר מלא אוכל, או לסתם חתיכת ברזל שמחסה את האש? ודאי, לסיר ריק. אתה מסכים איתנו? זה מדומה לסיר ריק. רבותיי, אני שואל, באיפה החמרנו יותר? בסיר ריק או בסיר מלא? הפרי מגדים אמר, אם הסיר מלא באוכל, מותר לכתחילה בשבת להסיר. אם הסיר לא מלא באוכל או מהחזון איש, אז זה לא נקרא שעשית בישול מעל בישול, אלא זה נקרא שמה אתה עושה, נקרא שאתה מבשל, נקרא שאתה רק שמת מכסה לגז. אם זה נקרא שרק שמת מכסה לגז, אז אסור. אז למה יש פוסקים שמתירים להוציא אוכל מהמקרר בשבת ולשים אותו על הפתח? רבותה, מה זה?
שם עשה להמחתות.
כן, אבל איזה סיבה יש להתיר? יש לנו מרן שולחן ערוך מפורש שאוסר. שולחן ערוך אומר, המשקים בבוקר, וירא פן תקדיח תבשילו, לוקח דרה רקנית ומניח אותה מעל הסיר. אומר השולחן ערוך, יש שתי תנאים שזה יהיה מותר. תנאי ראשון, לא מונח על גבי קרקע. תנאי שני, שהיה רותח. איפה אנחנו מקיימים את זה? ורבותיי, יש הרבה אנשים, יש הרבה אנשים.
מה זאת אומרת,
אבל
אנחנו
קיימים
את זה?
בפלטה אין לך את התנאי.
אם צוחן, אם קורה לי דבר כזה, אני יודע, עשית
לתוך העולה שתובע בשביל הערוך, זה הדבר? אני שואל אותך שאלה. שאתה עכשיו רואה בן אדם שמוציא אוכל מהמקרר, יבש, לא חסכנר שהוא עושה בשביל אחר בשביל בלח, בלי רוטב, דבר יבש, שם אותו על הפלטה. אתה מתיר לו או אוסר?
אני מתיר לו.
איך אתה מתיר? שולחן ערוך אסר. שולחן ערוך אמר, איזה מקרה מותר? רק אם זה היה רותח, ורק אם זה לא היה על גבי קרקע. כן, אבל מה ההבדל? יש לך שולחן ערוך, תראה, עוד הפעם. צריך לדעת, רבותיי, צריך לדעת, ההבדל בין... רבותיי, רבותיי, צריך לדעת. ההבדל בין התקופות, רבותיי, תבינו, דבר אחד, מאוד חשוב לדעת. דקה, אני אדבר על זה, אני אדבר על זה עוד דקה, רבותיי, אבל צריכים לדעת. מה זה?
מה הרבה זה מכיר? איזה
סברה? או, אז אני שואל את השאלה.
לא, איזה סברה?
לא יודע, בינתיים אני לא יודע. לא, רבנו, אתה צריך קודם כל לדעת, איך אומרים, ידיעת השאלה היא לפחות חצי תשובה. קודם כל להבין שאתה ניצב פה מול בעיה. את השאלה הזאת, אתה, אני חייב להגיד לך, לא אני שאלת אותה, הוא שאל אותה על עצמה. העובדיה שאל אותו עצמו. אומר, איך אני מתיר? הרי אני חורא, אם אני קורא שולחן ערוך, זה אסור. בוודאי, צריך שזה יהיה רותח. אני קורא לך עוד פעם שולחן ערוך, רבותיי, אני קורא עוד פעם את השולחן ערוך. המשקים בבוקר וראה שהקדיח את תבשילו וירא פן יקדיח יותר, יכול להסיר ולהניח קדרה ישנה רקנית על פי הקירה, מותר לו. מה זה הקדרה רקנית, רבותיי? כל מי שמדמיין, מכסה. מה זה קדרה רקנית? מכסה לאש. ואז ישים הקדרה שתפשיר בתוכה לגבי הקדרה רקנית, ויזהר שלא יניח על גבי קרקע שתיים ושתיר אותה אחת. אז איך זה מותר, רבותיי?
זה לא קרקע.
לא שיש בקרר, מדבר איתך דבר שבכלל לא היה אף פעם על הגז, לא היה אף פעם על הפלטה בשבת, לא היה כלום?
לא, חלום, לא
חשוב. רבותיי, זו השאלה שנשאלה, ואיתה אנחנו צריכים להתמודד ולדעת מה אנחנו עונים עליה. מה הסיבה שסעיף A איתיר? מילה שאין דרך בישול. בסעיף A, למה מותר? למה? אין דרך בישול. אף אחד לא לוקח פשטידה, שם אותה מעל גדרה של החמין, כדי שתתבשל. כל בן אדם, אם זה לא היה שבת, מה הוא היה עושה?
וחזון איש לא זה הסיבה. זה לפי הפרי מגדים.
מה לפי החזון איש?
החזון איש בגלל שזה העדים מבשלים, ופה הסיר מה...
בסדר, החזון איש חילק, עוד הפעם, סיבה. החזון איש חילק בין גדרה עם האוכל, לגדרה בלי אוכל.
אבל אין פה את המחזה לא מחזה, מה בשביל עצמו?
אבל רבותיי, למה החזון איש חילק בין גדרה עם האוכל וגדרה בלי אוכל? שים לב, למה החזון איש חילק? כי החזון איש אמר, אם יש לי בגדרה אוכל, אז הקוסקוס ממה יתבשל, רבותיי?
מסיר התחתון.
מסיר התחתון. אבל אם אין לי בגדרה אוכל, אומר החזון איש, ממה הוא התחמם? מש, מהגז. ממילא, מה הפריע לחזון איש? שבסופו של דבר, מה יש למטה?
אש.
באים הפוסקים ואומרים, בפלטה, גם בסופו של דבר, גם אחרי, תגיד, מתחת לסיר, מתחת להכל, מה יש? יש לי פלטה. אני לא רואה בכלל מול העיניים שלי אש. אין פה אש. זאת אומרת, אין לי אפשרות. למה אש אסור, רבותיי? זה לא שהחזל אמרו אש אסור.
שהוא
מחטא.
שמחטא.
אבל לא חלקו.
מה זה לא חלקו?
הבנתי שלא חלקו הפוסקים אם יש אפשרות או אין לי כפתור. לא חלקו.
זה מנהל לך?
ככה שמה.
טוב, שמעת. בסדר. אז אנחנו נתחיל...
יש דבר כזה או שסתם שם?
יש פוסקים שאומרים את מה שאתה אומר, אני אנסה להגיד אותם בהמשך. אבל בגדול אני אומר, מי שהתיר, מי שהתיר, אני רק שאני רק רוצה להסביר, למה הוא התיר? תמיד כל האיסורים מתחילים שנה יחתה. באים הפוסקים אומרים בפלטה מה שייך שנה יחתה. או שתוציא את החשמל, או שתחזיר את החשמל.
בפלטה, אם אתה ספירה, במקומות כאלה שמחיים יותר, יש כאלה שמחיים פחות.
אז מה הבעיה? שאתה תוזיז ממקום למקום, איזה איסור עשית?
אז זה לא מחטא?
לא, חיטוי זה שהוספת אש והורדת האש. אבל כשהוספת זה מקום חם לפחות חם, זה לא חיטוי. זה אולי יהיה בעיה, ואתה מעורר נכון, אתה מעורר נכון, זה יהיה בעיה אם יש אנשים שהאוכל שלהם לא מבושל לפני שבת לגמרי, והם שמים אותו על האש, על הגז, על הפלטה, ואז הוא אחרי שעה-שעתיים לוקח ומוזיז את זה. שם כתוב מפורש, אם הוא יוסיף חום לדבר שלא מבושל, זה בישול? זה כן. אבל מצד שמה יחטא? לא שייך. אם הוצאת את האש או הוחזרת, זה לא נקרא שמה יחטא. צירוף ראשון. צירוף שני, תמיד למה בן אדם מחטא? מנגל. אדם עושה מנגל. למה הוא פתאום מחטא?
לזרז.
למה? רוצה לזרז או רוצה יותר חום? רוצה יותר חום, לזרז, אותו מילה. בפלטה רבותיי, האש החום הוא תמידי.
סטטי,
סטטי, אין הבדלים. אין שמר חטא. שלוש, כל ילד, בילד הכי קטן, תראה לו פלטה, הוא יודע, זה פלטה של שבת. שום ילד לא יקרא לזה פלטה של, לא יודע.
של גריל.
של, אף אחד לא יקרא לזה, אפילו תנור. שמו עליו. לכן אני אומר, שימו לב, באמת בשולחן ארוך, הסיבה לאסור פלטה. ולמה בשולחן אורך לאסור פלטה? כי השולחן אורך מדבר על אש, ובאש הזאת רק שמת מכסה. אומר השולחן אורך, זה צריך שתי תנאים, גם שיהיה רותח, וגם שלא הונח על גבי קרקע. אבל צריך להגיד רבותיי, שפלטה יותר קלה מזה. ולמה הפלטה יותר קלה מזה? כי בפלטה במציאות אי אפשר לחטות. פלטה במציאות החום שלה נשמר. פלטה במציאות אנחנו רואים שמה? שמע עליה. כל הסיבות האלה גורמים, כל הסיבות האלה גורמות, שמה? שהפלטה נהייתה יותר קלה. אבל מי דחיסה רבותה? זה לפוסקים שהתירו. החזון איש, הרב אלישיב, אומרים מה פתאום? פלטה היא אבי אבות. היא הכי גרועה בעולם. למה? הם אומרים כך. הם אומרים, אם יש אש שראית אותה וכיסית אותה, אז עשית פעולה לחסות את האש. אז עשית היכר. אומרים אבל פלטה, מי יודע איפה האש שם? לא יודעים כלום. אז הכל נקרא כמו מה? אומר החזון איש, הכל נקרא כמו אש אחת גדולה. הכל נקרא כמו אש אחת גדולה. אני שואל אותך שאלה, שאדם יש לו למשל תנור קירמי. אתם יודעים מה זה תנור קירמי?
אני לא נפסק להלכה ככה, כמו
שהחזון איש. למה לא נפסק?
דקה, 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 אנחנו סיכומי הלכות רבנו. סיכום, נעשה עוד דקה. עוד דקה נעשה סיכום. מה כל הפוסקים סוברים, איך כל אחד יתנהג, מה איך פוסקים. אבל קודם כל אני מסביר מה הסברות. למשל, יש לבן אדם קיריים קרמיות. איך זה עובד? יש למטה. אני חושב, אולי אני טועה, אבל פחות או יותר, יש ספירלות רותחות של אש, ומעלה מסוכית, שהיא חסומה, טובה, ב-100%, שהיא לא מתבקעת על ידי החום. שמים את הסיר, ואז זה מרתיח את זה. ככה פחות או יותר זה עובד. שבן אדם מחמם על זה, אתה יכול להגיד שהוא חימם על דבר שלא קוראים לו אש? הוא חימם על אש. למה זה אש? למה כולם מבינים שזה אש? למה כולם מבינים שזה אש? אתה תבוא לבן אדם מחמם על, 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 על תנור קרמי. קרמי, אני לא יודע איך קוראים לזה. למה זה נקרא זה אש? כי זה הכל יחידה אחת. הכל פה זה לאהבה אחת. ממילא בא חזון איש, ובא גם הרב אלישיב אחרי זה ואומר, זה כל כולו נקרא אש. לכן אני אומר, סימן. אפילו שאין לו שליטה. שתיים, אז לכן אומר רבותיי, נעשה את הדרגות. יש פוסקים שאומרים שפלטה היא הכי קלה. יש פוסקים שאומרים שפלטה היא הכי קלה. ולכן הם מתירים להשים בערב שבת עליה, לכן הם מתירים להחזיר עליה בשבת. יש פוסקים. יש פוסקים הכי גרוע בעולם. פלטה היא כמו אש. והיא אפילו לא נקראת גרופה וכתומה. למה? כי הכל זה גחלת אחת. זה אמרנו הרב חזון איש, הרב אלישיב, יש הרבה פוסקים. מה הם עושים בשבת? אנחנו נדבר עוד דקה. מה הם עושים בשבת? יש הרב שלמה זלמן אורבך והרב נויבט, שהם אומרים באמצע. מה באמצע? הם אומרים, זה אש, נכון, אבל מכוסה. ממילא זה אש מכוסה, ההגדרה של זה שזה נקרא גרוף וכתום. זה לא נקרא כמו הפוסקים שאומרים שזה בכלל נקרא אין דרך בישול, פלטה של שבת והכל מותר. זה נקרא גרוף הכתום. מה נפקא מינה בין רבי שלמה זלמן אורבך והרב נויביץ לבין הפוסקים שאומרים שפלטה של שבת שמע עליה, אי אפשר לחטות בה, והיא אותו מצב סטטי כל הזמן? הנפקא מינה ביניהם תהיה, האם מותר לקחת אוכל מהמקרר ולשים אותו ישירות על מה? על הפלטה. מי שיתיר, הוא סובר שמה? שפלטה נקרא דבר שאין דרך לבשל עליו. כלום, זה שום דבר. מי שיסור, ילמד שמה? נכון שבערב שבת מותר לך לשים כי זה גרוף וכתום. נכון שבערב שבת מותר לך לשים כי זה גרוף וכתום. אבל בשבת אסור. לכן האשכנזים, בוודאי, וגם חלק גדול מהספרדים, לא יודע, יש כאלה ויש כאלה, שגם לא שמים אוכל על פלטה אם לא שהם שמו הפסק מעליה. אם לא שהם שמו איזה משהו מעליה, דיינו, שיש להם פלטה, ועליה הם שמים, אני יודע, איזה ברזל, ואז עליו הם שמים. מה המקור שהברזל הזה מותר? בקצרה, זה מעריל, שובה במשנה ברורה. האם החזון איש יתיר את ההפסק הזה או לא יתיר? האם החזון איש היה מעדיף לעשות על פלטה, או היה מעדיף לעשות על בלך? זה עוד שיעור בפני עצמו שצריך לדבר עליו. למה הכל המסכימה?
ישראל דושים.
ישראל דושים.
דיברו על זה.
ישראל
דושים,
נוהגים כהלכה,
ועושים
את
התבשיל
שהוא מוכן כבר
יהיה שבת,
שמים
הבלטה
ומענגים את השבת.
אז בוא אני אספר לך, אתה צודק, אבל אני רק אגיד לך, שבדור הקודם אם היית אומר את זה, אני לא יודע מה היו עושים ממך. תדע לך, אני אמרתי לך ושמעתי את זה שיעור הקודם, אני שמעתי, אולי לא שמעתי באוזן שלי, שמעתי מכלי שני, אני לא זוכר כבר, מהרב רבי אברהם מונצה. צדיק, היה צייך לדור הקודם, הגיע פעם לאחד החתונות שלנו, והוא שאל, איפה דברי תורה? אמרו לו, מה דברי תורה? אמרו לו, מה, אין דרשה בחתונה? אמר, לא יכול להיות כזה דבר. לקח את המיקרופון ודרש באמצע חתונה. היה אדם אמיתי, היה אדם, אנשים של פעם.
הייתי בחתונה שישרו 4-5 דרשות.
היא מצוין.
וכולם רקדו ושמחו.
מצוין. אז הוא אמר, שמעתי ממנו ביטוי, שמעתי ממנו ביטוי, ביטוי אמיתי. שבת? מה שביום שישי עלה על הפלטה, אוכלים. מה שלא עלה על הפלטה, לא אוכלים. תאמין לי שהם חיו, והם אנשים שמחים, והם אנשים מאושרים, לא פחות מאיתנו. לפחות כך.